כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם, בעוד 39 ימים זה קורה, הבחירות. עדיין כמובן בזמן שנותר לנו עוד נצטרך לעסוק לא מעט בבחירות הקרבות, סביר להניח שכל יום נקבל כמה כותרות. כותרת של הבוקר הזה למשל זה של אלי ישי שמציע או מתחייב לפעול לפחות כדי לייצר לזוגות צעירים קרקע בחינם. האם זה ריאלי? ננסה להבין הבוקר הזה. ועוד בעניינים כלכליים, אלו מיסים צפויה לעלות לנו הכנסת הבאה. וגם דברים יותר צבעוניים יש בקמפיין הזה, כמו חברת הכנסת מירי רגב שיוצאת עם הקרוון של מירי לסיור ברחבי הארץ, סיור בחירות שכזה. אנחנו ננסה להבין איך נולד הרעיון ומה היא מתכוונת להשיג דרך הקרוון. וגם מהי ההשפעה שיש לחשיפת שחיתויות על הבוחר? ככל שאנחנו מתקרבים למועד הבחירות, אנחנו מגלים יותר ויותר סיפורים שכאלה, חקירות שנפתחות. האם יש לזה השפעה ממשית או שלא כל כך? וגם ט"ו בשבט מאחורינו, זה אומר שפורים לפנינו. המשטרה כבר נערכת לחוף את עברייני הנפצים, אלה שמוכרים לילדים ומסכנים בכך אותם וגם אחרים. ועוד עניינים הבוקר הזה ככל שנספיק. ילי בעורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי. אנחנו פותחים עם צבי טסלר, מגיש התוכנית שטח כלכלי בכל חי. בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך אריאל.
אז איזה מיסים אנחנו צפויים לקבל בכנסת הבאה?
תראה, קודם כל תלוי את מי שואלים, כי נתניהו לא רק הוא, כולם אומרים לא נעלה מיסים, אבל אני רוצה להזכיר לך בדיוק לפני שנתיים כשדיברנו אפילו פה אני חושב לפני הבחירות הקודמות, ונתניהו אז הצהיר בקולו, תחת כל עץ רענן, לא עלה מיסים אחר הבחירות. בסופו של דבר, עברו הבחירות, נגמרה קשקשת, והעלו מיסים. הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. רגע, קודם כל נגיד את המספרים. מדובר על פי הדוח שמפרסמת מול בנק ישראל, כדי לעמוד בהתחייבויות של הממשלה, יצטרכו לעלות מיסים בהיקף של 8 מיליארד שקלים, ואולי לא פחות חשוב וחמור מכך, יצטרכו לקצץ בהוצאות הממשלה בעשרה מיליארד שקלים. לקצץ בהוצאות הממשלה זה נשמע כמו משהו נחמד כזה, שמודים איזושהי הוצאה פה, הוצאה שם, אבל מדובר בקיצוץ בשירותים לאזרח, כשמי שנפגעים מזה בדרך כלל, באופן ישיר, זה דווקא השכבות מאוד חדשות, ובנק ישראל מסביר למה זה קורה. הממשלה חותמת כל מיני הסכמים ארוכי טווח, למשל, באים הרופאים, אומרים, אנחנו רוצים כך וכך, והמדינה אומרת להם, אין בעיה, בואו ניתן לכם, נגיד, תוספת של...
אבל נתחיל מעוד שנתיים שלוש, והם לא חושבים על זה שהשנתיים שלוש האלה בסופו של דבר מגיעות.
ונכון, וזה מגיע כבר בשנה הבאה, הרבה מאוד התחייבויות של הממשלה, גם בהסתדרות, גם לכל מיני קבוצות לחץ, בסופו של דבר ההתחייבויות האלה מגיעות, וביחד עם זה יש התחייבות של הממשלה להפחית את יעד הגירעון, ולהפחית את החוב הלאומי, כדי שנשלם פחות ריבית על החובות שלנו.
על כמה עומד החוב הזה היום?
החוב היום, קודם כל הוא נמצא במגמת ירידה סביב בין 60-70 אחוז מהתוצר. החוב הזה נמצא במגמת ירידה עם השנים, בעקבות באמת מדיניות עקבית של הממשלה לצמצם את החוב וגם את הגירעון. הגירעון זה הפער בין ההכנסה ממיסים בכל שנה, כל ההכנסות של הממשלה, לבין מה שהיא מוציאה, כדי שזה יעמוד על לא יותר שלושה אחוזים, שני אחוזים אפילו, והממשלה סך הכל השנה עומדת בזה, אבל כדי שגם הלאה ימשיכו לעמוד בזה, אומר בנק ישראל, יהיו חייבים גם להעלות מיסים וגם לקצץ בהוצאות, או שהממשלה פשוט תפסיק להתחייב לעוד מאוד קבוצות לחץ. יש רק את ההתחייבות האחרונה, העלייה בשכר המינימום, שמתחילה כבר בעוד חודש וחצי, העלייה הזו היא בסופו של דבר עוד הוצאה של ה... של של הממשלה.
ומאיפה, מהו המקור הטבעי שממנו יעלו את המיסים, שממנו ייקחו עוד מיסים?
תראה, בינתיים זה רק ספקולציות, כי מי שידרש לזה זה הממשלה הבאה, אבל יש למשל אפשרות, האפשרות הכי קלה נגיד זה להעלות את המע"מ בעוד אחוז, ואז באופן אוטומטי נכנס סכום גבוה. יש אפשרות להעלות, יש כל פעם את התוכניות, למשל לבטל את הפטור ממע"מ באילת, לבטל פטור ממע"מ על פירות וירקות, יש כל מיני תוכניות שצצות כל פעם כשיש צורך להעלות.
ואיך זה מתחבר עם האמירה כמו של אלי ישי הבוקר, שהוא מתכוון לפעול, לא רק הוא אמר את זה אגב, אמר את זה גם אריה דרי, ולדעתי אפילו ראש הממשלה התייחס לזה, שהוא מתכוון לייצר מע"מ אפס על מוצרי צריכה בסיסיים. זה משהו שהוא תלוש מן המציאות, או שיש סיכוי בכלל שיקרה? בעיקר כשאנחנו צריכים, אתה אומר, להעלות עוד מיסים.
בסופו של דבר, השמיכה היא אותה שמיכה, אין דרך למתוח אותה. השאלה את מה היא תחסה. אפשר להחליט מע"מ אפס על מוצרי יסוד, הוא מדבר גם אלי ישי על חלוקת קרקעות בחינם. אפשר לעשות, אגב, כל הדברים האלה הם אולי נכונים וטובים כשעצמם, ויש לא מעט מדינות שעושות את זה, גם בעולם המערבי.
שמחלקות קרקעות בחינם?
שמאפשרות, המיסוי, לצורך העניין, כשאתה קונה היום דירה בישראל, רוב העלות שלך על הדירה היא מיסים, מיסים על הקרקע, ומיסים על ומע"מ וכל המיסים.
כן, אבל אם ניסה לפיד לייצר מע"מ אפס על רכישת דירות ולא הצליח, אז מה, לחלק קרקעות בחינם פתאום כן יהיה אפשר?
יש כל מיני דיבורים בעניין הזה. אומרים, אם אתה תאפשר, נגיד, המדינה תוותר על הכנסה מקרקעות, היא תקבל את ההכנסה הזו במקום אחר, אבל
מאיזה מקום? אם אנחנו גם כך מתלבטים ולא יודעים איפה עוד יעלו את המיסים, הם יעלו מע"מ, לא יעלו מע"מ, מאיפה עוד אפשר לקחת?
קודם כל, השאלה שלך היא נכונה. אין פה איזה פתרון קסם, אין איזה שהוא דוד עשיר מחול שפתאום ישלח לנו סכום עתק, וככה נוכל לשלם לכולם בחינם. בסופו של דבר, זה עניין של סדרי עדיפויות, ובכל מערכת בחירות אנחנו רואים עוד ועוד כאלה הצעות באופן כללי. אגב, יש רעיון שבו הוא אומר שכשהמדינה דווקא מפחיתה מיסים, היא דווקא בסופו של דבר מכניסה יותר. כמו שבסופר, כשאתה הולך לקנות, כשהבעל הסופר מוריד את המחיר של המוצר, הוא גורם לך לקנות יותר, הוא בסך הכל מרוויח יותר.
כי פחות אנשים יעלימו מס? מה ההיגיון שעומד מאחורי האמירה הזו?
א', פחות אנשים מעלים מומס, ב', אם את הכסף הזה בסופו של דבר, כשאדם התפנה לו הכנסה, הוא לא לוקח מתחת לבלעדות, אלא מוציא זה על דברים אחרים, יצרניים יותר, וכך במקום לתת למדינה את הכסף באופן ישיר, הכסף הזה יגיע למשק וייצר עוד מקומות עבודה ועוד צמיחה, אבל אין פתרונות כסף, זה לא, ברור שזה לא משהו שמחר בבוקר, יאללה, הכל בחינם ואפשר, אין דבר כזה, הצרות הללו נשמעות כל מערכת בחירות, בסופו של דבר הממשלה הבאה תצטרך לשבת ולעשות סדר ולקבוע סדרי עדיפויות, מה חשוב לה ומה לא חשוב לה, מדברים בין השאר על החזרת הקצבאות, אומנם לא אומרים את זה בריש גלי כדי לא לעורר התנגדות מבחוץ, אבל יש דיבורים גם כאלה וכל הדברים
הללו. דיבורים של מי על החזרת הקצבאות?
יש, כשאתה מדבר בחדרי חרדים, בחדרי חדרים כמובן, אז המפלגות החרדיות כן מצפות לאחר, בממשלה הבאה, לנסות ולתקן את העיוותים שיצרה הממשלה של לפיד ונתניהו, הממשלה האחרונה. אבל שוב, בסופו של דבר, הממשלה, ככל שהיא תהיה, יהיה ראש הממשלה, יהיה שר האוצר, יהיו הגופים הכלכליים, שהם יצטרכו לשבת ולראות מה עומד לרשותם, מה נכנס ומה אפשר להוציא, כמו כל משק בית, כן? משק בית יכול לרצות הרבה דברים, בסופו של דבר עושים חישוב מה ההכנסות, מה אנחנו עתידים להכניס, מה אנחנו מכניסים בפועל, ובסופו של דבר ההוצאות יהיו חייבות להיות כמו הכנסות, כי מה שמזהיר בנק ישראל, הרי המדינה יכולה עכשיו להחליט, כמו שלמשל הציעו לא מעט במפלגת העבודה, להעלות את יעד הגירעון, או להעלות את החוב הלאומי באופן חד פעמי, אבל הצד הזה הוא מסוכן פעמיים, א', הוא גורם לחוסר אמון במערכת הבנקאית של ישראל, במערכת הכלכלית של ישראל בעולם, ואז זה מוריד את דירוג האשראי, וכך אנחנו נשלם על על ההלוואות שכבר לקחנו יותר כסף, כי כשלא מאמינים בך ומבקשים לך ריבית את הגבוהה, ובסופו של דבר את הסכום הזה של החוב שיגדל יותר, מי שישלם זה לא עכשיו, ישלם את זה בעוד 5, 10 או 20 שנה בריבית לריבית, ולכן אין באמת היגיון בלהגדיל בצורה פראית את החוב הלאומי.
על כמה אמרנו שעומד החוב הלאומי?
המספר לא עומד מולי, מדובר על בין 60-70% מהתוצר.
אוקיי, למי בעיקר מדינת ישראל חייבת?
בעיקר אגרות חוב שישראל מנפיקה בעולם, נכון, לציבור בחול וגם בישראל. ישראל משלמת ריבית, הריבית כיום נמוכה יותר ממה שהייתה בעבר, באמת בזכות הצעדים שנקטה ממשלת ישראל, צעדים שבין השאר אגב נתניהו מאוד מאוד האמין בהם והוביל אותם כבר בממשלה הראשונה שלו, להוריד את החוב הלאומי, להוריד את יעד הגירעון, כי ההיגיון בעצם אמר, אם נוריד את החוב, בסופו של דבר המצב שלנו יהיה טוב יותר.
אוקיי, אז אם אנחנו נרצה בכל זאת לסכם את כל השיחה הזו, יעלו מיסים.
יעלו מיסים ככל הנראה, כן. ואגב, החוב הלאומי של ישראל עומד על 661 מיליארד, 924 מיליון, 320,984 שקלים. תוך כדי השינוי,
אבל אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים כבר, הריבית הרי צוברת עוד שקלים.
כן, אז זה
יתעדכן. אוקיי, צבי טסלר, תודה.
תודה לך.
בוקר טוב לליאור רוטברט, יועץ אסטרטגי ומנכ"ל ספוט תקשורת.
בוקר אור.
הבחירות מביאות איתן חשיפות במרכאות, או שלא, על מעשי שחיתות כאלה ואחרים, והשאלה היא, האם הטיימינג הזה משפיע גם בסופו של דבר על הבוחר?
לעיתונאים ולרשויות החוק יש בעיה, כי הציר הזמן מזמן להם את האירועים האלה, והחובה שלהם לחשוף אותם.
אתה אומר ציר הזמן מזמן את האירועים כי יש מי שדואג דווקא בטיימינג הזה להוציא את הדברים החוצה?
גם, אין לי ספק שבואו של מני נפתלי, אב הבית לשעבר בבית משפחת נתניהו, אל יחה, למשטרה, נובע מהעניין של הבחירות. יש דברים אחרים שאינם קשורים לאו דווקא לבחירות, ועיתונאי מגלה. האם הוא צריך להמתין 3 חודשים לתום הבחירות? בוודאי שלא. הוא צריך לחשוף כעת. ועכשיו השאלה המהותית, מה זה עושה למערכת הפוליטית? לדעתי, יש לציבור רוויה מכל חשיפת השחיתויות, המעשים הלא אתיים וההתנהגות הלא ראויה. האוזן שלנו כבר הופכת להיות ערלה ולא יכולה להכיל יותר אירועים וסיפורים שכאלה.
זה אומר שאנחנו לא מתייחסים וזה לא ישפיע בסופו של דבר על ההחלטה שלנו במי להצביע, במי לבחור?
זה אומר שאנחנו, זה כבר לא, זה לא משתכלל. אנחנו כבר יודעים שזה קיים, אנחנו יודעים אצל מי זה קיים, אנחנו כבר לא יכולים להזדעזע. אבל דבר אחר ומאוד מאוד מהותי שזה עושה, אנחנו משוחחים על זה. אף אחד מאיתנו לא מדבר על גזענות, על כותביות בחברה, על פערים חברתיים, על הביטחון שלנו. אנחנו משוחחים האם החזירה בקבוקים, האם המדינה קיבלה את כל הכסף וכן הלאה. אנחנו לא עוסקים בעניינים מהותיים. ודבר נוסף אני אגיד, זה ברור לחלוטין שזה אמור לפגוע במי שמגלים עליו את פרשת השחיתות, אבל כשראש ממשלה מגן על אשתו ועל משפחתו ויוצא למענם, הוא מאוד מאוד מחזק את ערכי המשפחתיות. ובהפוך על הפוך, בצורה פרדוקסלית, הוא אפילו מרוויח מזה. כי הוא שומר עליה, הוא דואג לה, הוא המגן שלה. ואנחנו מקבלים את התחושה שמתנכלים לה בכוונה, גם אם זה לא כך המצב. בסופו של דבר אני חושב, וגם רואים את זה בסקרים שהיו בשבוע האחרון, אפשר לייחס את זה גם לשיח הביטחוני, אבל אני חושב שבסופו של דבר, מי שחושפים עליו בשלב הזה את הפרשות האלה שהן כבר ידועות בצורה כזאת או אחרת, לא נפגע לחלוטין, אולי אפילו להפך.
אוקיי, אז זה מעניין בעצם, כי נוצר פה אז מצב פרדוקסלי של רוצים להזיק אבל מייצרים תוצאה הפוכה, אבל מה שכן אתה אומר נפגע זה השיח על הדברים החשובים באמת.
נכון.
על המצב הכלכלי, על הדברים שבהם כן היה צריך לעסוק, שאולי הם כן היו משפיעים על החלטה של הבוחר?
חד משמעית. אנחנו לא עוסקים בשום, כשמפרסמים מצע כלכלי, מתייחסים לזה בשולי השוליים. אף אחד לא באמת עוסק במה יהיה כאן אחרי הבחירות, באיך יטפלו בדברים, ואם עוסקים זה בתורים קטנים במדורים כלכליים, אין כאן דיונים עמוקים, מהותיים, לא עוסקים במה יקרה לאדם סביר, כמוך כמוני ביום שאחרי הבחירות, עוסקים בזוטי זוטות, בפרשות, שאין להם שום השפעה על חיי היום-יום שלנו, זה רכילותי, זה מציצני, זה יכול להיות אולי אפילו מעניין, אבל זה תופס נפח בלתי סביר לחלוטין, ודוחק דברים הרבה יותר מהותיים.
אוקיי, אז לתשומת ליבם של חושפי השחיתויות, יכול להיות שהטיימינג שאתם חושבים שהוא הנכון, הוא דווקא מייצר את התוצאה ההפוכה. ליאור רוטברט, כן.
אני אומר, אנחנו גם כן, מי שעוסק בתקשורת, מי שמפרשן ומשדר וכו',
אין לנו ברירה, אתה יודע.
צריך לקחת את הדברים האלה בפרופורציות, ולנסות ולפתח את הדיונים למקומות האחרים.
בהחלט נקבל את ההמלצה הזו. ליאור רוטברט, יועץ אסטרטגי, מנכ"ל ספוט תקשורת, תודה לך.
תודה, כל טוב.
קצת פרסומות, כבר שווים.
עכשיו איתכם, הבוקר, עם אריאל ברמן.
עכשיו לפורים, כבר נערכים לפחות במשטרת ישראל. שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תפסתם כבר השנה מפיצי נפצים, או שזה עוד לא הגיע?
אנחנו תופסים הרבה מאוד מפעילי זיקוקים למינים ונפצים, אבל דווקא במגזר הערבי, כפי שאנחנו יודעים, אתה יודע גם אתה, שבחלק מהפרות הסדר שהיו בחודשים האחרונים, ישנו פטנט חדש שנקרא כברות של זיקוקים,
לא, אני לא מותקן בפטנטים החדשים. מה זה הפטנט החדש הזה?
מה
זה הפטנט החדש הזה?
הפטנט החדש זה שני סוגים למעשה של זיקוקים. אחד זה מין כברת, כזו מין קופסת קרטון שיש בה כמה וכמה קנים של זיקוקים, מחזיקים אותה ביד והם פשוט ירו אותה לעבר אנשי כוחות הביטחון. ואו משהו שהוא כמו מטול של 40 מילימטר, שזה הרבה יותר משמעותי, שגם את זה הם ניסו לראות. אז את הדברים האלה אנחנו תופסים ומנסים לבאר את הנגע מהעולם.
מה, יש חשש שזה יזלוג גם עכשיו לקראת פורים ויגיע לילדים בכל רחבי הארץ?
אני מאמין שכן, כיוון שאם זה נמכר במגזר הערבי זה ימכר גם במגזר היהודי, אבל אני מאוד מקווה שהדברים האלה לא יגיעו. אנחנו יותר מכך, ניסיון השנה שעברה והשנים הקודמות, זה תארך מהפשיטות גם של המשטרה, בשיתוף כמובן של פקחים של משרד התמ"ת, כי הם אלה שעוסקים בעיקר בנושא האכיפה של הצעצועים המסוכנים למיניהם. וחשוב שגם הסוחרים ששומעים אותנו שידעו שתהיה פעילות בקרוב, וחבל שהסחורה תתפס, תוחרם, ואף הם חלקם אפילו ייכנסו. ולהורים ששומעים אותנו צריכים לדעת שמדובר בצעצועים מסוכנים בהגדרה הפשוטה ביותר. הצעצועים האלה מביאים אל בתי החולים וחדרי המיון בכל שנה עשרות ילדים שנפגעים כתוצאה מהפעלה של הזיקוקים הללו.
מה קורה לאלה שמפיצים ומוכרים את הנפצים? יכול להיות שהאכיפה לא מספיק מרתיעה?
האכיפה היא לא אכיפה משטרתית כל כך. השוטר פה למעשה מלווה את פקחי התמ"ת, וישנם סנקציות חוקיות, כולל כנסות והחרמה של אותם צעצועים מסוכנים, שאני חושב שזה פגיעה כספית. אני מניח שגם אותם פקחים דואגים להעמיד אותם במשפט, את אותם אנשים. אבל זה לא רק הזה, הצעצועים, לא רק הזיקוקים, גם הנפצים למיניהם וכיוצא באלה. וכפי שדיברנו בשנה שעברה, וגם השנה אנחנו חושבים שאת אמן ניתן למחות במגוון שיטות שאינן מסוכנות, גם ככה הוא סופג אש מכל הכיוונים.
כן, השאלה לאיזה אמן אתה מכוון במקרה הזה. אוקיי, אז אתה אומר הפעילות עצמה של המשטרה במקומות בהם מוכרים את הנפצים עדיין לא החלה באופן רשמי.
היא תתחיל, אני מניח, בימים הקרובים. אנחנו עוד טיפה רחוקים מפורים, אמנם תחפושות כבר מוצגות לעין כל בחנויות, אבל בפועל כל החימוש שהדרדקים מנסים לרכוש, הם עושים את זה סמוך ונראה למועד עצמו, וגם ככה אותה מרקולה שמוצגת בפני המונים, יוצאת אל המדפים קרוב לפורים.
אתם עושים גם פעילות, פעילות הסברתית בבתי ספר?
בהחלט. המש"קים של משטרת ישראל נמצאים בבתי הספר, והם מנחים ומופיעים ומסבירים על הסכנות התמונות בדבר הזה, וגם ציבור המורים וציבור המורות ששומע אותנו, זה הזמן וזה העת, במסגרת בית הספר, להזהיר את הילדים ולומר להם שיש הרבה מאוד צורות לשמוח בפורים, אבל אף אחד מהצורות האלה לא צריכה להסתיים בחדר המיון.
אוקיי, וזה בדיוק הרגע להזכיר, בעיקר להורים, שכל שנה אנחנו שומעים לצערנו על אצבעות שנקטעות, לעתים אף פגיעות קשות מזה.
בהחלט, גם בסופו של יום ההורים הם אלה שנותנים את הכסף לילדים, ויכול להיות ילד שהוא נודניק במדרגה הגבוהה ביותר, שמספר שלחברים שלו יש אמצעי כזה או אמצעי אחר, אבל תחשבו על הסכנה התמונה בדבר הזה, תחשבו על מה שהתרחש במשך כל השנים, ואין לנו שום סיבה לחזור על טעויות, וגם אם צריך לדפוק על השולחן ולהגיד עד כאן שבת הגדול חודש לפני פירועים, אז אין מה לעשות, לא נותנים לילדים צעצועים שהם מסוכנים בכלל, אוקיי. ובוודאי שבימי הפורים.
בוא נקווה שזאת תוכל להיות השיחה היחידה שלנו בנושא הזה, ולא חלילה נצטרך לדבר על אלה שנפגעו כבר השנה מעל הפצים. אני מודה לך מאוד, שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה. תודה רבה לך. עכשיו, אחרי שהקדמנו ודיברנו על הפורים מספיק זמן לפני, כדי שנוכל להתמודד עם זה, אנחנו רוצים לעבור לנושא אחר. דוד שיין איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, דוד שיין.
שיין, יושב ראש צעירי הליכוד.
כן.
איזה כוח אתה מחזיק בידיים?
אני בעצם מרכז את כל פעילות הצעירים במפלגה, התאים הסטודנטיאליים, נוער, נשים צעירות. נבחרתי לפני חודשיים, אני בתחילת הדרך, יש עוד מלאכה רבה.
זה אומר פעם הבאה חבר כנסת?
יכול להיות.
אוקיי, אבל זאת דרך אתה אומר.
יכול להיות, אני עדיין לא סגור על זה.
אוקיי, דבר איתנו על העתירה שהגשתם.
הגשתי תלונה, הליכוד הגיש עתירה לוועדת הבחירות המרכזית נגד V15 והמחנה הציוני. אני הגשתי תלונה במשטרה נגד אותם גופים שהם עוברים על חוק מימון מפלגות.
במשטרה לא קצת נסחפת? זאת אומרת, יש את ועדת הבחירות שבמקרים כאלה צריך לפנות אליה, ללכת ממש למשטרה, על מה בעצם?
כן, כי לוועדת הבחירות המרכזית אין את הכלים שיש למשטרה לחקור את הפרשה כמו שצריך. רק למשטרה יש את הכלים האלה, ולכן חשבתי שהצעד הנכון הוא לפנות למשטרה.
מה יש בתלונה שהגשת?
תראה, יש כל מיני ראיות גם שהוצגו לוועדת הבחירות המרכזית בנושא הזה, על קשרים בין אנשים שנמצאים בארגון V15 ובעמותות מולד וכל אחד, ואנשים שחברים במפלגת העבודה, במפלגת התנועה ובמפלגת מרץ. אני חושב שרק המשטרה, על ידי חקירה אמיתית, באמת יכולה לבדוק אם, לבדוק באמת אם יש כאן עבירה על החוק או לא. לשופט ג'וברן יש את היכולת באמת להטיל, לתת הוראות הנוגעות למערכת הבחירות עצמן, אבל אין לו יכולת לחקור את הפרשה כמו שצריך, רק למשטרה יש את זה, ולכן פניתי למשטרה.
ומה אמרו לך, שיחקרו באמת, או שאתה יודע, זה נכנס להרימת התיקים שלא באמת דחוף לטפל בהם עכשיו?
תראה, המשטרה, אני סמוך ובטוח שהיא עושה את המלאכה שלה כמו שצריך. אני לא חושב שאפשר לקבל תלונה כזאת שהיא כל כך חמורה בזמן בחירות, חודש וחצי לפני בחירות, ולהכניס את זה לתוך איזושהי מגירה ולשכוח ממנה.
אוקיי.
אני סמוך ובטוח שהמשטרה תעשה את העבודה שלה כמו שצריך.
כשאתה עושה פעולה כזו בערב בחירות, עם מי אתה מדבר על זה לפני?
תראה, זה איזשהו צעד שחשבתי שנכון לעשות. אני כיושב ראש צעירים, יש לי את האחריות שלי גם כחבר בתוך מוסדות המפלגה, לבוא ולהגן על המפלגה, ואם יש פה משהו שנעשה לכאורה בניגוד לחוק, אם יש פה ניסיון לקנות את השלטון באמצעות דולרים שמגיעים מארצות הברית, מיליוני דולרים שמגיעים מארצות הברית. אז אני, יש לי את האחריות ללכת...
לא התייעצת עם אף חבר כנסת שאתה קרוב אליו?
עם חברי כנסת לא דיברתי בנושא הזה. התייעצתי עם מספר חברים קרובים, חשבנו שזה הצעד הנכון לעשות, וזה מה שעשיתי.
וקיבלת איזושהי תגובה כבר מראשי המפלגה על הצעד הזה?
לא תגובה רשמית. לא תגובה רשמית.
אוקיי, זאת אומרת, לדעתך זה מקובל עליהם?
אני חושב שכן, תשמע, זה הצעד ההגיוני והנכון היה לעשות. עוד הפעם, רק המשטרה יכולה לחשוף באמת אם יש כאן עבירה על החוק. לכן זה באמת, עוד הפעם, זה היה הצעד שהשלים את העתירה שהוגשה לוועדת הבחירות. לא נעשה פה איזשהו ניסיון להחתים או להכפיש. פשוט יש פה ניסיון לגלות את האמת. אם ייצאו האנשים שנגדם הגשתי תלונה, ייצאו לכל, בלי כל רבב, אז זה גם משרת אותם. כלומר, צריך להביא את
אז
האמת.
זה בדיוק זאת בדיוק הנקודה, שיכול להיות שאתה מייצר פה בומרנג. אתה רוצה להשיג אולי תוצאה אחת, ותשיג תוצאה הפוכה, גם אולי ייצאו נקיים ללא רבב, ואז יעצימו את הפעילות שלהם, גם מצד שני, אתה נותן פה פתח, גם לצד השני להתחיל להגיש תלונות במשטרה, על כל מיני ארגונים שאולי מזוהים יותר עם הימין.
אין שום ארגון ימני היום שפועל לטובת הליכוד, ופועל נגד העבודה או מרץ. אין שום ארגון כזה. מה שכן, אם התלונה שלי תהיה בסופו של דבר תיסגר ללא ראיות, אז אני אומר שוב, אני חושב שזה נכון לציבור, לא לארגון כזה או אחר. אני חושב קודם כל על הציבור, אני בעצמי סוג של נבחר ציבור. אני חושב על הציבור, הציבור צריך לדעת את האמת, ולסגור את הפרשה הזאת אחת ולתמיד, וכמה שיותר מהר, וכמה שיותר מהר עוד לפני שמתקיימות הבחירות.
אוקיי, בוא נקווה שהמשטרה באמת תפעל במהירות ותעדכן את הציבור במסקנות. דוד שיין, יושב ראש צעירי הליכוד, תודה לך.
תודה רבה לכם.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לגואל ועקנין, כתבנו הפוליטי.
בוקר טוב אריאל.
אוקיי, אז מה עושה שר החוץ אביגדור ליברמן?
תלוי את מי אתה שואל, אם אתה שואל את השגרירים בחוץ לארץ, אז הם מדברים על ניסיונות השעיה, אם תשאל את ראשי המפלגות הערביות כאן, אז הוא עושה הסתה יום ולילה, ובואו נעבור סיפור סיפור, לכולם זכור האירוע במשרדי העיתון שרלי הבדו בצרפת, שבו נרצחים 10 מעובדי העיתון ועוד 2 שוטרים, על ידי 2 רוצחים מוסלמים שמגיעים לשם, כאשר עילת הרצח זה מספר קריקטורות שפורסמו במגזין הזה, במגזין שרלי הבדו, ושלכאורה היו נראות בעיניהם כלועגות לנביא המוסלמי, ומכאן זה מתפתח לפרשיית טרור כלל עולמית, והיום לפני, אתמול מגישים עתירה, מפלגות הערביות, אחמד טיבי מגיש לעתירה הזו, כנגד, גם כנגד אביגדור ליברמן, גם כנגד מפלגתו ישראל ביתנו, על כך שהם רוצים למעשה לפרסם, לחלק להמונים מגזין אחד של העיתון הזה, שהוא, שבתמונת השער רואים את הנביא המוסלמי, כשהוא עם דמעות בעיניים ומחזיק שלט, אני שרלי הבדו, שזה למעשה היה סמל של הצעדה ושל ההפגנה לאחר הרצח הנתעב הזה. הם טוענים שדבר כזה עלול להציס את האווירה ולגרום לבעיות ולגרום ללא מעט אלימות ברחוב, זה יציס סתם את הרחוב המוסלמי, אין סיבה סתם לגרום להצסת הרוחות, במקום לקרב בין יהודים לערבים, הגיע הזמן ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן נוהגים בגזענות כלפי האוכלוסייה הזו. מצד שני אומר אביגדור ליברמן, הוא משיב בעתירה הזו, שאנחנו לא אמורים, אזרחי ישראל לא אמורים לפחד מאיומים, יותר עדיף, יותר כדאי לפחד מפחד של אנשים, זאת אומרת, אי אפשר שאנשים יחיו בפחד כל הזמן. כן. שמה האסלאם יתעצבן, שמה האסלאם יתרגז, שמה המוסלמים...
ובכל זאת ועדת הבחירות פסלה את ה...
השופט סלים ג'וברן אכן מקבל את העתירה ונותן צו מניעה להגשה, הוא טוען יש בעיה בנתינת מתנות, הוא גם מביא כדוגמה את החלוקת פירות היבשים של הבית היהודי במהלך יום ט"ו בשבט, שגם את זה הוא עצר, את הנקודה הזאת הוא עוצר, והנקודה השנייה שקשורה באביגדור ליברמן, זה אותם התבטאויות של...
או שגריר ישראל בשוויץ, יגאל כספי, איזו התבטאות בדיוק הייתה לו, שקוממה את ליברמן?
הוא מדבר כנגד נתניהו, הוא מדבר כנגד נפתלי בנט, הוא מדבר על כך ש... היו התבטאויות שנפתלי בנט הוא אנטי חברתי, הוא גזען, ועוד שלל ביטויים שלא כאן המקום להביא אותם, אבל לא רק הוא. יש, סליחה, יש עוד שגרירים אחרים, גם שגריר בברן, שגם הוא מדבר על חוסר היכולת של נתניהו, על כך שחוסר היכולת של נתניהו להחזיק את הממשלה שלו, על התנהלות שר החוץ מול שרי מפלגתו, שצריך לזכור ששר חוץ הוא השר הממונה על השגרירים. אז בהחלט זו אמירה שאומנם כל אחד שם הוא כותב את זה בטוויטר הפרטי שלו, שמביא ציטוטים של כל מיני עיתונאים שאמרו אמירות כאלה ואחרות על ראש הממשלה, על שר החוץ.
כן, ואז אביגדור ליברמן, אני מבין, לא נשאר חייו, ומה הוא מפטר או משאה?
לא, הוא לא מפטר, קודם כל אי אפשר לפטר כזה מהר מהשירות הציבורי, אתה צריך לקרוא לבן אדם לשימוע לפני פיתורים, צריך, יש איזשהו תהליך, אבל בהחלט התהליך הזה החל, זאת אומרת, הם מבינים שהם לא יכולים לעשות מה שבא להם, עובדי מדינה, עובדי המגזר הציבורי לא יכולים להתבטא איך שבא להם, גם לא ברמה הפרטית, מתי שהם משתמשים בתואר הציבורי שלהם, וזה מה שקרה פה, אמנם זה טוויטר פרטי, אבל עדיין הם בטוויטר...
אין דבר כזה היום טוויטר פרטי, טוויטר זה ציבורי, וכל אמירה כמובן יוצאת החוצה.
כן, לא, כשאני אומר טוויטר פרטי, אני מתכוון, זה לא הטוויטר של השגרירות, זה לא של הקונסוליה, זה של הבן אדם באופן פרטי, אבל עדיין אתה מדבר על שגריר, בדעתו
הפרטית... אוקיי, אז תאמר לנו, כעת הם כרגע נשארו בתפקידם באופן רגיל, לא נעשה איתם שום דבר, או שכן הוחלט על השעיה?
לא, מה שמדובר כרגע זה זימון לשימוע, הם צריכים להגיע לארץ, כל אחד נמצא במדינה שבה הוא נמצא, זה תהליך שיקח קצת זמן, הם צריכים להגיע פה לארץ לשימוע לפני פיטורים, בהחלט יכול להיות...
זה משהו שהוא יספיק לעשות לפני הבחירות?
לפני, במערכת הבחירות האחרונות של אריה דרעי, לפני שעוזב את ש"ס במהדורה הקודמת, גם הייתה כזו תקרית עם שגריר ישראל בגרמניה, והוא הגיע פה לארץ, והוא התנצל, והוא המשיך את תפקידו לפחות עוד שנה אחת, אז בהחלט יכול להיות שהם יבואו, הם יתנצלו, הם יעברו את השימוע, והדבר הזה יעבור הלאה לפחות לעת עתה, אבל בהחלט אביגדור ליברמן לא נראה שהוא ירצה לוותר להם.
אוקיי, זאת אומרת, אז הוא צריך להספיק לעשות את המהלך הזה לפני הבחירות, כי מי יודע מה יקרה איתו אחרי, אתה יודע. כבר לא יהיה בידיים שלו.
כן, זה נכון.
אוקיי, גול וקנין, תודה לך.
בוקר טוב.
דוקטור אלון ליאל, חוקר יחסים בינלאומיים, שגריר ישראל בדרום אפריקה לשעבר, מנכ"ל גם משרד החוץ לשעבר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אמירות כאלה שמדברות נגד ראש הממשלה מצד שגרירים, זה משהו שהוא תקין?
לא, ברור שזה לא תקין, אבל פה יש משהו שבמהלך הבוקר הסתבר לי ש... זה לא אמירות שלהם, אלא ציטוטים של מה שכתבו בעיתונות המקומית. וקודם כל יש פה הבדל, ולכן גם צריך לתת להם את הזכות לשימוע.
אז בעצם השימוע צריך להתמקד.
אנחנו לא רואים את התמונה המלאה, אני לא בטוויטר, אבל אם דיפלומט העלה בטוויטר או בפייסבוק, על בסיס יומי נגיד, את כל מה שכתוב על ישראל, ויש שם דברים חיוביים ושליליים, זה משהו אחר, מה שרים דיפלומט אומר את זה ישירות, כציטוט שלו.
נכון, אבל אני מניח שבשימוע באמת יצטרכו לבדוק, האם זה צוטט רק לשם, הנה תראו מה כותבים עלינו, או צוטט כי אני מזדהה עם מה שכתבו עלינו.
נכון, נכון, וזה אגב, כל הבוקר אני קראתי את זה בטוויטר, והייתי בטוח שזה אמירות של החברה האלה, אבל מסתבר שזה ציטוטים של דברים שעיתונאים כתבו, יש פה הבדל. ויש להם בהחלט זכות לשימוע, יגאל כספי השגריר שלנו בשוויץ, 40 שנה דיפלומט, אני לא זוכר שהיה לו ברקורד משהו דומה, כך שבטח זכות לשימוע יש לו.
אז למה השר החוץ, אביגדור ליברמן, מזדרז לזמן אותם לשימוע, קורא להשעות אותם באופן מיידי? או כי יש פה דברים מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים?
לא, אני לא חושב שיש פה מאחורי הקלעים... להפך, יש מעט מאוד שאנחנו יודעים, כי אנחנו יודעים שהעיתונאי מקור ראשון חשף את הציטוטים האלה מהטוויטר, העביר אותם למשרד החוץ, אני לא מאמין שהייתה בדיקה מאוד רחבה, בטח לא הייתה שיחה עם החברה האלה, כי מזמינים אותם לשימוע. אני חושב שבהחלט ברמה העקרונית, אם דיפלומט, בטח שגריר, מותח ביקורת בפומבי, היום אומרים במרחב הציבורי, כי זה לא תקשורת, זה אבל בכל זאת במרחב הציבורי, זה דבר שלא יעשה. ואם הוא עשה את זה במכוון, הוא שלח פה איזושהי אמירה, הוא לקח פה איזשהו סיכון, וצריך... אני אומר שוב, בלי ספק, שאם זו דעתם של הדיפלומטים, אז צריך לזמן אותם לשימוע, ואם זה לא משביע רצון, אני הייתי משאיר אותם, אני לא הייתי מפטר אותם משתי סיבות. קודם כל, אנחנו ערב בחירות, והייתי משאיר את הדלב הכי זה יגלוש לשר הבא, אם יהיה שר אחר, והייתי משאיר את זה לשר הבא, עוד 5 שבועות נדע מי יהיה שר החוץ או 6, ולכן הייתי משאיר את זה. בית, אני חושב שיש פה איזשהו שידור מצוקה, שהוא בא אגב לא רק משלושת הדיפלומטים האלה, ראינו היום כותרת ראשית בארץ על הקונסולים הכלליים שלנו מה כתבו, יש התפטרויות, היו התפטרויות השנה של דיפלומטים בכירים, ויש פה איזשהו איתות מצוקה, דיפלומטים משדרים, חבר'ה, מערך יחסי החוץ שלנו במקומות החשובים לנו, אירופה וארצות הברית, מתמוטט.
וזו הנקודה החשובה, שאליה באמת צריך להגיע.
בקונטקסט הרחב יותר, כן. יש פה שידור מאוד חשוב של הדיפלומטים, שימו לב מה קורה לנו. אגב, אני זוכר שלפני, בשנה הראשונה של ליברמן, היה קונסול כללי בבוסטון, נדב תמיר, שמתח ביקורת קשה מאוד על מה שמתרחש ביחסי ישראל ארצות הברית, ואמר, הזהיר, אנחנו הולכים להתמוטטות ביחסי ישראל ארצות הברית. ליברמן שקע לפטר אותו, הוא עד היום במשרד החוץ, אם כי עכשיו בחופשה לא תשלום, אבל צריך לראות את זה בהקשר המאוד רחב, בטח, ובטח לתת לדיפלומטים את הזכות להסביר מה הם עשו.
עד כמה מערכת היחסים טובה או יומיומית בין שר החוץ לבין השגרירים השונים?
אני הייתי אומר שרוב השגרירים בקושי רואים את משרד, את שר החוץ. צריך גם לזכור שהם באים הנה פעם בשנה לכנס שגרירים, אני לא יודע כמה מהם מגיעים לשיחה אישית עם שר החוץ, ואין פה שום דבר אישי. אני יודע, וזה ברור לי, גם משיחות עם שגרירים, וגם מהיכרות של 30 שנה עם משרד החוץ, שדיפלומטים מאוד לא אוהבים מצב שאין תהליך מדיני, שאין יוזמה, שאנחנו נגררים להתדרדרות ביחסים עם מדינות מאוד קרובות אלינו, בעיקר כמו ארצות הברית, אבל גם אירופה. שוב מתחדש היום המומנטום של הכרות באירופה, בפלסטין, בפרלמנטים באירופה, ויש דיפלומטים שזה קשה להם מאוד לראות, והדרך לשדר את זה היא במברקים, או באיזושהי דרך מסווגת בצינורות המקובלים.
ולא בטוויטר.
ולא בטוויטר, ובטח לא בתקשורת.
אוקיי, אז בואו נקווה שישכילו השגרירים, ימשיכו לעשות את מלאכתם נאמנה, וימנעו מאמירות בעייתיות כלפי בכירים במדינת ישראל, כי בסופו של דבר זה מזיג גם לנו, אני חושב.
בלי ספק, כל שידור, מסר כפול כזה, פוגע בעבודת השגריר. אם הוא אומר דבר אחד לתקשורת, ודבר שני הפוך בטוויטר, זה בלי ספק פוגע בעבודה.
דוקטור אלון ליאל, חוקר יחסים בינלאומיים, שגריר ישראל בדרום אפריקה לשעבר, ומנכ"ל משרד החוץ לשעבר, תודה לך על השיחה הזו. הרב מאור בן עזרי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עצרת תפילה לרפואת הצדיק מיבניאל היום.
כן, כן.
מתי זה קורה?
היום מתכנסים פה בעיקר ביבניאל בשעה 16:00.
רק אם תוכל לעזור לנו להתרחיק מהצפצוף או להשתיק אותו? אוקיי.
כן, כן.
כן, בבקשה.
היום בשעה 16:00 מתכנסים פה ביבניאל, שזה פה המשכן של הצדיק, לעצרת תפילה מאוד מאוד חשובה, עקב המצב הרפואי של הצדיק והדאגה הכללית של כלל עם ישראל, ובפרט של הקהילה פה שלו ביבניאל. רבים והמונים בעזרת השם הולכים להגיע לפה לעצרת הגדולה הזו.
איפה בדיוק מתקיימת העצרת?
ביבניאל, בבית הכנסת הענקית שיש לנו כאן פה בקהילה. מגיעים כל התלמידים של הצדיק מכל רחבי הארץ, מכל הקהילות שלו, באשדוד, באשקלון, בתל אביב, בבאר שבע, בת ים, חולון, ירושלים, כולם.
אנחנו מבינים שהמצב הרפואי לא פשוט בלשון המעטה, נכון? איכן הוא נמצא כעת?
כרגע הוא נמצא בבית חולים בארצות הברית, באחד מהמדינות שם. וכן, זה המצב לא פשוט, המצב מאוד מאוד קשה, אבל בשביל זה אנחנו פה לא מפסיקים להתפלל. יומם ולילה, לילה ויום, להתיר בתפילות. באמת גם...
מה שמו המלא לתפילה?
איך?
שמו המלא לתפילה?
רבי אליעזר שלמה בן מלכה, זה השם שלו, וכן גם כן אם אפשר להזכיר ביחד איתו את הרבנית, אשתו, שהיא גם כן עכשיו קצת חלשה, ברוך השם, היא הרגישה בה הרבה יותר גרוע, וברוך השם, בזכות התפילות של עם ישראל ושלנו, שם מרגישה יותר טוב, קוראים לה יחנה שפרה בת ססיה.
איך?
יחנה שפרה. שפרה כן. בת ססיה. בת ססיה.
ססיה, כן.
כן, ומאוד מאוד חשוב לנו להעביר את המסר, שבאמת חשוב להתפלל לכל יהודי מעם ישראל, כל אדם הוא חשוב, אבל צריך לדעת שמדובר פה בצדיק שמוסר את נפשו כפשוטו למי שקצת מקורב ורואה בעבור עם ישראל.
כמה שנים עומד בראש הקהילה ביבניאל?
פה ביבניאל 27 שנה, והוא התחיל את הנהגתו לפני כ-50 שנה. לפני 27 שנה הוא הגיע לפה ליבניאל והקים פה ברוך השם קהילה קדושה. אנחנו מונים פה למעלה ב-420 משפחות, יש פה 1,200 תינוקות של בית רבן.
והזכויות רבות לו, ויעמדו לו הזכויות האלה בעזרת השם לרפואה שלמה. הרב אליעזר שלמה בן מלכה, הצדיק מיבניאל, שזקוק לתפילות היום בארבע עצרת, כן, במשפט לסיום.
כן, כן, רק משהו מאוד מאוד קטן וחשוב, שזה הנקודה החשובה, חשוב שאנחנו רוצים, זה המטרה שלנו, שכל עם ישראל יתפעלו, להעביר את המסר של הצדיק. הצדיק אמר שרבנו נחמן מברסלב כותב בליקוטי מוהר"ן, חלק א' תורה ז', שתפילה, אמונה, ניסים וארץ ישראל ורפואה תלוי אחד בשני, ולכן שכולם יעתירו בתפילה בעבור הצדיק הזה, שמוסר את
נפשו
ימים כלילות.
הרב, בהחלט, הרב מאור בן עזרי, היום בארבע עצרת תפילה ביבניאל לרפואתו, תודה לך, שיהיו בשורות טובות בעזרת השם.
כל טוב, ממש תודה לכם, כל טוב, תודה.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
בוקר טוב, יהושע בנשק.
בוקר טוב אריאל, מה חדש?
חדש הוא, הרבה דברים חדשים מאז שיחתנו אתמול, נכון? זה היה אתמול, כן?
נכון.
אוקיי, הרבה, כן. אבל נדבר על זה אחרי השידור ברשותך, כי זמננו קצר, ואם נתחיל לספר מה חדש לא נספיק באמת לגעת בדברים החשובים באמת. אופר גדן, כן, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלומך אופר?
מצוין.
אז בנשק שאל מה חדש.
מה חדש?
המיקרופון.
את האוזניות הוא קיבל. טוב, לראשונה שר ביטחון ישראלי יבקר בהודו.
טוב, אתה יודע למה?
למה?
כי בדרך כלל אתה נהיה קצין בכיר ובכיר ובכיר עד שאני הרמטכ"ל, ואז אתה משתחרר ואתה הולך להיות שר ביטחון.
כן.
כמו בוגי אלון.
כן.
אתה לא מספיק להשתחרר מהצבא ולעשות הטיול הזה בהודו.
יפה. מהיום, חברת הכנסת.
אבל מה, אתה ככה מזניח את...
את בנשק?
מה קרה? אין לך מה להגיד על הרמטכ"ל?
לא, אני סומך עליו.
כן. מה עם חבר הכנסת מירי רגב יוצאת למסע בחירות ייחודי עם הקרוון? מירי בדרכים, החל מהבוקר.
נשמע לי קצת בעייתי להקים קרוון, אני לא יודע אם יש אישור של ציפי לבני ושלום עכשיו.
יש גם דגל ככה איפשהו.
אני בטוח שזה שמתנופש לו הדגל. הממשלה הבאה תיאלץ, מסתבר, לעלות מיסים.
תשמע, אריאל, מילא הממשלה תיאלץ לעלות ממיסים, אבל אני מבין שבבני ברק ובגאולה ייאלצו להכריז על מנחה באמצע היום.
כן. כחלק מהעיצומים ברכבת, לא נבדקים כרטיסים.
יפה.
זה הזמן לנסיעה ברכבת.
זה הזמן לנסיעה ברכבת.
כן, לא שחלילה, אנחנו צריכים כמובן לשלם בכל מקרה, זה שלא בודקים, זה לא שלא צריך לשלם.
לא אמרתי לא לשלם, ברמן. לשלם על נסיעה קצרה ולנסוע נסיעה ארוכה.
איך זה עובד? זה עובד ככה? לפי תחנות?
לפעם האחרונה שהייתי ברכבת. האמת שנסעתי לאחרונה ברכבת מירושלים למרכז, זה לקח בערך 40 דקות יותר מה שלוקח באוטו.
נכון, זה נורא איטית.
נורא איטית, פלוס איזה 20...
זה כמה שנים יצא לי גם.
פלוס איזה 20 דקות המתנה בתחנה, וכמה דקות עד שהשתחררתי מהתחנה.
באיזה שעה נסעת?
זה בוא נגיד שזה היה כמו נסיעה לילת,
מבחינת החוויה, כן.
אבל אם הייתי יודע שאני יכול לשלם על כרטיס לבית שמש,
בנשק, אתה נוסע ברכבת?
לא, כבר לא. מעט מלחמת העולם השנייה, לא.
אוי ובוי.
אוקיי, שימו לב למה שקורה בסלולר, זאת אומרת, מה שקורה לקראת הבחירות כמובן. סרטון שמפרסם הליכוד משבח את יושב ראש מפלגת כולנו, זאת אומרת, משבח יושב ראש מפלגת כולנו את ראש הממשלה על מהלך ההוזלות בסלולר. בסרטון שמפרסמים כולנו, נתניהו הוא זה שמשבח את כחלון.
ואז יהיה ידיעה שבעקבות המהפכה בסלולר אנחנו הרווחנו, אבל פיתרו אלפי עובדים מהחברות הוותיקות.
זה יגיע מהמחנה הציוני.
אז יש סרטון שבו כחלון אומר נתניהו, ונתניהו אומר כחלון, והכל יבוא לקרוא בשם.
לחלוטין, מתברר שמלא עובדים פותרו.
יש עוד 45 דקות. סבבה.
גם הלא עובדים פותרו וגם המניות קורסות, אז לא פלא שכחלון מכריז על כל במה שאין פרטנר.
ליברמן קורא להשעות את שגריר ישראל בשוויץ לאחר שצייץ ביקורת על נתניהו.
אני בעד להשעות את כל שגריר ישראל בכל המקומות, ממילא אנחנו לא צריכים אותם, ביבי עושה מה שהוא רוצה.
גם נכון. תודה.
אגב, רון דרמר בארצות הברית אמר בארצות הברית שהוא מקווה שנתניהו ייבחר לכהונה נוספת. אז אני מבין שאם השגריר יורד על נתניהו מפוטר,
אם לא, אז הוא כהונה נוספת.
בו, אז בדיוק.
יאלי ברכה והפיק, מוטי קופפר היה טכנאי, יהושע בנשק, תודה לך. אופר גדן, כן, תודה גם לך, תודה לכם על ההאזנה.
מוטי, כמה זמן עוד יש?
הלילה ב-11, התוכנית מי שמדבר, כדאי לראות גם באתר וגם לשמוע כמובן ברדיו. נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא.